ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, חודש טוב, ברוכים הבאים לשמיים, יישר כוח לכל אלה שעשו מאמצים מקרוב ומרחוק להגיע. הנושא שלנו היום, תתעורר, אתה חולם, או אתה חולם, תתעורר. אנחנו בתוך כל המקום הזה של חלומות לא נתעסק בפתרון חלומות, אלא אנחנו ניכנס אל תוך המשפט של דוד המלך במזמור תהילים, שיר המעלות בשוב השם את ציון, היינו כחולמים. שמשמעותו שיתגלה אור מסוים, אנחנו נבין שהיינו במין חלום. היקיצה היא אפשרית עוד לפני. זה כל הסוד בגילוי תורת הקבלה והחסידות לעולם, כדי לעזור לאדם להתעורר ולהבין את המציאות בין חלום שנקרא מצב גלותי. הגלות נקראת חלום. להתעורר אל תוך מציאות. מי שראה את סרט המטריקס, אנחנו רואים את זה בסרט שהוא פתאום יושן בתוך איזה אינקובטור, ואז הוא מתעורר, נותנים לו איזה משהו, הוא מתעורר, משתחרר מהקבלים, והוא רואה פה איזה פתאום מציאות, שכל מה שהוא ראה עד עכשיו זה אשליה. אנחנו ננסה להגדיר את ההבדל בין חלום למציאות. ואז נעשה את ההשלכות אלינו לחיים. בהקדים, אנחנו נמצאים בתחילת שבוע מאוד מיוחד בשושלת חב"ד. זה נקרא, שבוע הזה זה ה' טבת. אנחנו נמצאים בג' טבת. ה' טבת זה נקרא דיד הנוצח. מה הכוונה? מי ניצח? דיד הנוצח. היה ניצוח של משהו? מי ניצח? זה נקרא ניצחון הספרים. זה סיפור שאני לא אפתח את כולו, אבל בקצרה, כל הספרים הקדושים שירדו בשושלת לובביץ' החסידות, בתקופת הכהונה של הרבי מלובביץ', קרוב משפחה של האדמו"ר יוסף יצחק, האדמו"ר הקודם, החליט שהספרים האלה זה ירושה אישית, זה בא מאביו והמשפחה שלו שניאורסון, לכן יש לו זכות ובעלות על הספרים האלה. הספרים האלה שווים הון עתק. זה מגיע בסופו של דבר לכסף. לכן הוא יוצר קשרים עם אנשים שמתעסקים בסחר של ספרים, ובאחד ההתוועדיות הרבי עולה בקשר ואומר, בקשר כלומר מול כל החסידים בהתוועדות, ואומר שמישהו מחזיק פצצה מתקתקת בידיים שלו. וזה אוצר, זה הספרים האלה. ולא עלינו, חלק מהספרים האלה כבר הגיעו לוותיקן ברומא. הרבה מאיתנו שואלים, הרי הם מחזיקים הרבה חוכמות שהם דומים לשלנו. מהיכן זה? והרבי ביקש בתוקף שהספרים יוחזרו למקומם. זה נתפס על ידי המצלמות, הגנב, וכולו וכולו, הדבר הזה הגיע למשפט באמריקה. אמריקה זה לא מקום, זה לא טריטוריה יהודית. לך תסביר לשופט שלא בא מאמות מידה, ממנטליות יהודית שלך, וחשיבות לספרים, מה זה רבה, מה זה חסידות, מה זה יהדות. כלומר, על פי אמות מידה פשוטות, הספרים שייכים למי? ירושה, למשפחה. כלומר, אתה מתחיל כבר בחוסר. למה זה יום כל כך מיוחד? כי נוצר שינוי בטבע. אם השופט האמריקאי יודע בדרך כלל, שמה, יש ירושה ויש טענה של עורכי דין שזה ירושה והספרים שייכים למשפחה, מה יוצא? שהשופט האמריקאי לומד להבין מה זה רבי, מה זה רבה, מה זה חסידים. הרבי עצמו לא הוזמן להעיד במשפט, משהו שזה דבר לא... זה דבר שיוצא דופן. הרבנית כן מעידה במשפט, והיא מעידה כי היא שייכת למשפחת שניאורסון, היא הבת של האדמור יוסף יצחק, שהספרים והרבי שייכים לחסידים. כלומר, אנחנו רואים שיש פה דבר מאוד מיוחד, זה אין פה ירושה או על כסף מאבק, אלא האמת מנצחת. וזה דיד הנוצח, ניצחון של הספרים. אז אנחנו נלמד מהספרים האלה. הספר שאני מחזיק נקרא תורה אור לאדמור הזקן. שיר המעלות בשוב השם את ציון היינו כחולמים. הנה החלום הוא מחבר שני הפכים בנושא אחד. שני עניינים הופכים כאילו היו לאחדים. בחלום מה יש לנו? חיבור של הפכים. אתה רואה אונייה באוויר. אתה רואה את עצמך אף, אבל אתה לא יכול. זה לא מסתדר, כי יש לך כובד משקל, יש משקל משיכה. אתה רואה את עצמך עושה דברים לא מציאותיים. איך יכול להיות שאני אוהב כל כך את X, ואני רואה את עצמי בוגד ב-X עם Y, שהוא בכלל חבר משפחה של Z. וכולנו אותה משפחה. אתם איתי? עוד או יותר? סגנס, זה כמה חלומות. אתה נושם? אתה מתרומם. אתה נושף? אתה יורד. אתה רואה, אתה יורד בכדור, אתה רואה את הכדור אף לאט. אתה רואה את עצמך בקטע באדמה, בדיבור, פתאום ליד האדמה ים, אתה ישר קופץ, עובר את הגדר, קופץ לים. חיבור של, מה קורה בחלום? חיבור של הפכים שבלתי ניתן באמת בחלום, מציאות של הפכים שהם שונים זה מזה, רואה אותם במקום אחד. והיינו מפני כי בשינה נסתלק מוח השכל המבחין ומה נשאר? רק כוח המדמה. כפי שמסביר הרמב״ם בשמונת הפרקים. מה קורה לנו בחלום? מה מסתלק? המוחין. מה נשאר? כוח המדמה. הכוח המדמה, הדמיון, מה יכול לעשות? לחבר דברים שהם לא הגיוניים. תלוי, כל דבר. איך יכול להיות שהאימא התנהגה ככה אל הבן? איך יכול להיות שהיא אפשרה לבעלה החורג להתנהג בצורה כזאת עם מחפירה? איך יכול להיות שאיש דת יעשה? איך יכול להיות שפוליטיקאי שמייצג את האומה שלו יעשה? אני בכוונה מדבר בלי יותר מדי, אני רוצה לדבר על הקונספט. ובעצם מה התהליך המתוקן של היקיצה הטבעית? תתעורר, אוקיי? זה לא הסוגיה עכשיו דווקא להיכנס מה בדיוק אני רואה בחלום ואיך זה לא מתאפשר, אלא... עד כאן הנקודה ברורה? יש הסכמה? מה קורה בהקיץ? מתעורר כוח השכל השולט על הכוח המדמה. ואינו מניחו להרכיב לפי שרואה בעין שכלו שהם דברים נפרדים ואינן מתאחדים כלל. כשאתה במצב של יקיצה, מתי הדברים המנוגדים האלה לא יתאפשרו להתחבר למקום אחד? כי הם נוגדים והם רחוקים זה מזה. זה לא הדרך. איך אפשר להתנהג ככה? אני לא מאמינה שזה קורה. כשהמוח מתעורר, יש את היכולת להפריד בין הדברים. כל עוד אני יושן, מה קורה בשינה? כוח המדמה. מה זה כוח המדמה? זה כוח הדמיון שיכול לחבר שני דברים שהם הופכים, מנוגדים ונראים בלתי מציאותיים לחלוטין שישכנו במקום אחד. אני אתן מקרה מאוד חזק. מקרים שלצערי הגיעו אליי לייעוץ. איך האמא לוקחת את האהוב של הבת. זה כואב, נכון? נכון שזה בלתי אפשרי, הלו, זה חלום רע מה שקורה פה. Wake up, wake up. The awakening. מה יעשה העין, השכל, החושב, כשהוא מתעורר, יסתכל בטבע הדברים, רגע יתחיל לבודד, לברר, להבהיר. אבל כשאני בשינה, הכוח אין לו תוקף. אחד השיטות של חב"ד זה מוח שליט על הלב. מצד הרגש, הכוח המדמה עומד עם הרגש, לכן אומרים בחלום, חלום טוב, חלום שלום. אל תתפעל כל כך מחלום שאתה רואה, כי יש שם ערבוביה של דברים. חלק מהם אולי באים לרמז משהו, וחלק לא. וכשאתה מקבל חלום מרמז, אתה תרגיש את זה לבד, אתה תשאל עליו. נעים מאוד, אני שמח שאת שואלת אותו, הגברת שואלת כאן אם הדוגמה שנתתי זה חלום, לא, זה מקרה אמיתי. דרום הארץ. כדי לומר שבשוב השם את ציון, כשהאור יתגלה, נראה שהיינו כחולמים. אנחנו חיים צירופים מנוגדים בלתי אפשריים. לא עולים על השכל, על המוח. כלומר, הגלות הזאת היא מדומה לחלום. כשהתעורר המקום האמיתי האור, ראי נראה שבעצם חלמנו מן הקיץ. נראה פתאום בצורה ברורה איזה הפכים ואיזה ניגודים התחברו של, שלא מתיישבים. סליחה? נכון, זה המציאות כמו שנראית עכשיו, בגלל זה אני אומר, wake up, you're dreaming. לא, רגע. אחד זה היה במציאות, נכון, זה כואב. אבל הדבר צריך, זה היה אמור לעשות. ברור לנו שזה חמור, נכון? שהאימא לוקחת את האהוב של הבת, נכון? זה מטורף לגמרי. הם התחתנו כבר, וזה קרה אחרי החתונה. אוקיי? זה שזה קרה במציאות, כן, את נכנסת לי לפרט ואני לא רוצה להיכנס לפרט, אני... לא, יפה שאתה שואל, אנחנו צריכים להיכנס לפה לתהליך של בירור. אתם נכנסתם איתי לשיעור מרגע שהם דוגמה. יפה. מה אני רוצה לבאר? בעצם האדון כאן אומר לי שמה אתה רוצה להגיד? בשוב השם את ציון, אנחנו נסתכל על הדוגמה הזאת ונגיד שזה לא קרה? לא. אלא בשוב השם את ציון, נבין שבעצם מה קורה בחלום? חיבור הפכים, מנוגדים שלא עולים על הדעת. שהם מנוגדים זה לזה. של דוגמה, אמא תלך, אמא אהוב של, של, של הבת שלה. זה חלום. החלום בשבילנו הוא מציאותי. בדיוק. החלום בעצם זה המציאות שאנחנו חיים, ואנחנו לא מצליחים להתעורר, זה הגלות. כשיתגלה האור, נבין שבעצם היינו חולמים. מה קורה בחלום? הכוח המדמה מתעורר, מתחברים, הפכים, שבעצם שונים זה מזה ולא אמורים להתחבר, כמו בחלום, אתה רואה אונייה, עפה באוויר. לא אמור להיות. אז כאן עכשיו זה כאילו מבחינתנו אתה צודק, מה זה? גם כשהתגלה האור נבין שזה הייתה טעות. אבל זה לא העניין, אלא נגלה שבעצם היינו חולמים. עכשיו, מה אנחנו רוצים ליצור? הרבי מלובביץ' אמר שיש ללמוד את תורה אור וליקוטי תורה כמאמרים שהם ממש דברי אלוקים חיים, שיש בהם כזה אור חזק, שמכינים אותנו כבר לגאולה הפרטית שלנו. במושג היותר יומיומי המקובל של הרבה מטיילים שחוזרים מהמזרח, enlightenment, to enlight yourself, to wake up, the awakening. עכשיו אני צריך להשתמש באיזשהו כוח כדי להתעורר מהחלום, והכוח הזה זה המוח, המוחין, שבחלום מה קורה? קורה הסתלקות. עכשיו בואו נרד את זה, בואו נוריד את זה, לעוד דוגמה קצת יותר פשוטה. התחלתי עם דוגמה מאוד חזקה, כדי להכניס אתכם לכוח המדמה והכוח הזה, כי החיים שלנו, הגלות הזאת היא מאוד קשה, קוראים בה דברים לא עלינו, ושנשמע בשורות טובות, אבל נבין שגם זה לטובה. יש פה איזה משהו שקורה, בחלום. תכף נבין זה על פי קבלה. נתחיל קצת למטה ונבין בעצם מה כל הרעיון כאן. עד כמה שאפשר. דורש הרחבה והתפשטות והתעמקות. לאט לאט. אנחנו בחליות, מי שמכיר את השיעורים, אנחנו בסדנה של להפוך חושך לאור. סיימנו את חנוכה, החשמונאי, המגמה שלנו זה, להפוך חשוך על אנהורה, זה אומר להכין את העולם כלי לאור התגלות, שהשם על ידי העבודה שלנו כבר הופך את המקומות החשוכים לאור. זה התכלית שלנו. מרירו למתיקה, על פי קבלה למדנו, מה זה מרירו? זה עולם הקליפות. בעצם הקליפה מעלימה על הנקודה, על הניצוץ האמיתי שבאמת נמצא בפנים. ואנחנו צריכים להמתיק את זה. אז על ידי התכנים האלה שעכשיו אנחנו לומדים, ולאט לאט חוזרים עליהם, אנחנו בעצם לומדים להתעורר, ולהפוך את הכוח המדמה בחלום שהוא חושך. והמקום הזה בקבלה מוזכר במשל שמיים קודרים. זה המטאפורה שלו, זה המשל. קבלה מי שלומד זוהר יראה הרבה סיפורים, זה השמיים הקודרים. ואנחנו כרגע ביארנו את זה. מה זה השמיים קודרים? המקום של החלום, הכוח המדמה, חיבור של הפכים שונים. בבקשה, אני אקרא. קו מכמה דברים. זו שאלה טובה, אבל זה בדרך כלל אני עונה יותר כשאנחנו מדברים בנושא של זוגיות. אז בעזרת השם בהזדמנות שיצא לנו ניגע בנקודה הזאת, אני אשמח יחד איתך לפתוח את השאלה הזאת לפרטים, זו שאלה טובה, אבל כרגע אנחנו קצת נסתה מהנושא. תודה. וכך העניין שכשכוח השכל הוא השולט בהקיץ, כשבן אדם מתעורר על כוח המדמה ואינו מניחו להרכיב לפי שרואה בעין, בעין שכלו, שהם דברים נפרדים ואינן מתאחדים כלל. כלומר, בעין השכל, בחושים שלנו, אנחנו נראה דברים שמשתלבים, אנחנו רואים, יואו, מה קורה כאן? אני חולם, זה כמו, מה ההבדל באמת בין החלום למציאות? אתה חולם באמת, אתה רואה דברים הפכים, אבל בואו נסתכל בתוך המציאות שלנו כרגע. דברים הפוכים מתחברים כאן? כן או לא? דברים שלא מתיישבים בשכל, בעין השכל, מתחברים כאן? קורים כאן או כן או לא? קורים, ודאי. כן, נכון, קורים. מה זה הכוח הקיץ שבאמת המוח מתעורר? זה שהוא לא מאפשר לעין השכל. יש פה דרגות. אני לא רוצה להיכנס לכל כדי לא להמיס בחומר. יש פה דרגות. עין השכל, החושים, ויש את המוח המקיץ ששולט כביכול בעין ולא מאפשר לה לעשות חיבורים מסוימים. עכשיו הדבר הזה, רגע נחבר את זה לתורת ישראל. כאן ראינו איך תורת ישראל נכנסת לפרטים. כל העשה ולא תעשה, רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, בעצם עוזרים לך ליצור מציאות מפוקחת. אלו חיבורים לא לעשות. אנחנו מבינים עכשיו את הרעיון? מה בעצם הלא תעשה אומר לך? אל תעשה את זה. את זה לא תוכל לעשות. זה לא הגיוני, לדוגמה, שאתה סוחר לבן אדם גפן מסוימת, שנשענת על עץ הפרסק, ויום אחד החלטת שאתה רוצה לקחת את העץ הפרסק. הוא שילם לך על הגפן הזאת שנשענת על העץ הפרסק. אתה לא יכול לקחת כרגע את העץ הפרסק. זה לא הגיוני, זה לא פייר. אתם מבינים? נכנסתי כרגע לפרט בהלכה, בתלמוד. מקרה, בן אדם בא לקח ממך זה. אחרי, אתה עושה לי פה חיבורים לא פיירים. זה לא הגיוני שאתה נותן, לקחת ממני את הבינות קילין על הגפן הזאת שנשנת על העץ, פתאום אתה אומר, אני רוצה את העץ הפרסק. הלו? את קולטת מה את אומרת? אנחנו באים פה חיים בשיתוף על גינה אחת, את מחליטה שאת משתלטת על כל הגינה. אבל תראי מה כתוב פה, זה לא פייר. אתם איתי יותר עכשיו מה הכוונה אני בחלום? וכך העניין בגלות, הזמן שלנו, ניצוץ האלוקות בנפש האדם הוא בבחינת שינה והסתלקות המוחין. הוא יכול להרכיב בית דברים הופכים. עכשיו בואו נראה מה אדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, איזה דוגמה הוא לוקח? שימו לב. הגם שבתפילה כשאדם נכנס לתפילה, לשיחה עם השם, הוא מעורר את האהבה, עד שתחפץ להתפשט מלבושי החולו, לדווקא בו יתברך. למה? כי הוא מתבונן באמת בכמה גדול השם, איך ההשגחה הפרטית עובדת, איך הוא נמצא בכל הפרטים. הוא מסתכל, זה נקרא, זה התבוננות שכרגע לא נפתח אותה, זה לימוד מעמיק, התבוננות ייחודה תתאה וייחודה אלאה. איך הבורא נמצא בהכל, בכל הפרטים בעולם הזה, ואיך הוא בעצם גם בעליונים. כשהוא באמת מעמיק, בוא נאמר, אדמו"ר הזקן מדבר פה על בן אדם שהוא באמת בעל מוחין, בעל ראש, כשהוא בתפילה, ולוקח התבוננות ומתעמק, וכולו מתחבר עם מולקות, אז כולו מתחבר עם אלוקות, אז הוא מתפשט מכל העניינים הגשמיים, הוא לא מעוניין בהם. רק מה קורה? אף על פי כן, אחר התפילה, חולפת ועוברת האהבה, ואינו שם לליבו, כי הוא הפוך ההתבוננות שבתפילה. שימו לב לאיזה מילים, והם כותבים קצת אחרת. שימו לב לסגנון. אף על פי כן, שהוא כולו בהתלהבות, אתה יכול להיות בהתלהבות באיזשהו נושא, להיות מה זה אידיאולוגי, להגיד שזה אני המאמין שלך, אנחנו מדברים כרגע בחירות, מפלגה, זה אני המאמין שלך, ולהתנהג בדיוק ההפך מאני המאמין שלך. איזה עולם, איזה שקר, אי אפשר להאמין לכלום. זה הכוח המדמה, זה החלום, זו הגלות. אז מה קורה לו אחרי התפילה שכולו עם אלוקות לדוגמה? זה אני המאמין שלו, והוא מבין שזה הדבר הכי טוב שיכול להיות על אדמות, כשהוא יוצא לתוך המציאות, חולפת ועוברת האהבה הזו, ואינו שם לליבו, הוא אינו שם לליבו, מה אני לא שם לב? איפה תשומת הלב שלי איננה? הוא אינו שם לליבו. איזה שפה פיוטית. הוא אינו שם לליבו, תשומת לב, הוא לא שם לב, כי הוא עכשיו בתוך העולם, זה בדיוק ההפך מההתבוננות שלו בתפילה. בתפילה הוא אמר, וואלה, אני מבין, לא צריך לשקר, לא צריך לרמות, צריך יותר להשקיע פה, להשקיע שם. נגמרה התפילה? איפה הוא נמצא? הוא מדמה בלב להרכיב ולחבר שני עניינים הופכים יחד, כאילו היו לאחדים. אבל באמת כשהוא מסתכל איפה הוא היה בתפילה, ואיזה גבוה, לגבוה, לאיזה מקום גבוה ונשגב וזך ואמיתי, הוא הגיע עם עצמו בדיבור האישי שלו, בשיחה האישית שלו מול בוראו, מול קונו, כשהוא נכנס אל המציאות, הוא לא שם לב איך פתאום במציאות הוא נמצא במקום הופכי לגמרי. כי אנחנו ישנים. Wake up, wake up, the awakening. אבל מה העבודה בעצם? לעורר את הכוחות השכליים, לא את אין שכלו ואת ליבו שמתבונן בעולם וישר הוא מתאווה לזה, הוא רוצה את זה. אלא להישאר עם כוונת הלב האמיתית בפנימיות, להישאר עם הכוונה, זה לא עבודה פשוטה. הוא צריך לעורר, הוא צריך להתרגל, בהתעוררות הזאת. כי מה אני רגיל? לישון, אני יושן. תודה. תתעורר בבקשה. בכל זאת הוא מביא, גם שכתוב בתורה, שש שנים תזרע שדך, ובקריאת שמה כתוב, לעובדו בכל לבבכם, ונתתי מיתר ארציכם, ואספת דגניך, הנה הכל הוא על דרך עובדה כידוע שבכל ענייני עולם הזה יש בהם עניין עבודת השם שש שנים תזרע ובשנה השביעית תקצור. מה הכוונה? רגע אומר, אז רגע, אבל גם בתורה כתוב לי לצאת לעבודה, להיות עם העבודה, לזרוע, אז רגע, ששם אני זורע את האדמה, ששם אני עובד, כרי כתוב לי בתורה לעשות את כל הדברים האלה, לצאת מהעולם של התפילה ולהתחיל להיות באדמה, להיות עם החומר. נכון, אתה צודק, רק אומר אדמור הזקן, אתה מסתכל על זה בצורה חומרית, אבל מה זה שש שנים תזרע שדך? שש שנים כל שנה, כל שנה כנגד אלף שנים. כל יום בבריאה כנגד אלף שנים. קיבלנו זמן, כל אחד קיבל שדה, קיבל חלק בחיים שלו, כדי לזרוע את האדמה הזאת 6,000 שנה. הנשמה מתגלגלת, באה כמה גלגולים כדי לעשות בחלק שלה, מה? לזרוע, לחרוש, שמה זה? עבודת הבירורים. להוציא את הפסולת מהעיקר, מהפרי. לברר את התפל, את השקר מהאמת והעיקר. זו העבודה שמדברים עליה. לכן כשאני יוצא לחיים, אז רגע, אז איך זה מסתדר לי? אם אין לחם, אין תורה, אם אין תורה, אין לחם. מה הכוונה? כמובן, אתה יוצא לעבוד, אבל כשאתה יוצא מהתפילה אל העבודה, עם מה אתה יוצא? עם נקודת כוונת לבך. מה המגמה שלך? ויהור. לזכור, כשאתה יורד עכשיו לעולם, אל תשכח את כוונת לבך. אל תיתן כאילו בתפילה, זה מין מקום של התעוררות, כי מה אתה נמצא עם האמת? אתה ברור לך, בתוך התפילה יש לך חשבון נפש. איך חיברתי עם זה, עם זה? איך החלתי להגיע למקום הזה? איך עשיתי את זה? אבל זה לא הגיוני. אל תשים לב, אתה פוגע בזה, ואתה עושה לזה, ואתה אומר לא. אבל זה לא הגיוני, אתה מחבר שם הפכים. אתם איתי פחות או יותר? אנחנו מצליחים להוריד, כי זה חומר, זה אור מאוד גבוה, אבל נסה להוריד אותו, ועד כמה שאפשר ליישב ספקות ושאלות עוד לפני שיצוצו. כרגע אנחנו מנסים לעלות על קו אחד שמדבר על כוח ההתעוררות, להקיץ מחלום. הגלות זה חלום. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, פתאום נקלוט, זה יהיה כל כך ברור שאנחנו בעצם לא כמו עכשיו, שלא ברור לי שאני מחבר שני הפכים ברגע שאני אצא מהתפילה, אני כולי נכנס אולי למקום חשוך, נשאב, כי מה קורה? למה אני נשאב למקום הזה? כי באמת, יפה, בוא נראה אהבה למה חבר. יפה. מה שמך? אלמוג, נעים מאוד אייל. אתה ישר ואתה מהיר. בוא נראה, לא בדיוק, בוא נראה, אהבה נגעת. בוא נראה למה אתה התכוונת במילה הזאת, נפתח אותה קצת, כי היא מאוד מאוד מתומצתת. ואומר, מה זה השנה השביעית שתקרה בגילוי, אחרי כל העבודה שלך, בבירור שאתה עושה, זה הכוונה בתורה, שכמובן שתרד לשדך, אבל בעצם השדה הזאת, אתה נמצא, אתה עובד עם החלק שלך בעולם. וכל אחד איתנו קיבל מה לברר ומה להעיר, דיברנו על זה שיעור קודם, אין כרגע מה להרחיב בנושא. ואחר כוונת הלב הן הן הדברים. כלומר, אם אני נשאר עם כוונת הלב, בעצם מה הכוונה שלי? מה זה מה הכוונה שלי? מה אותה שיחה שקטה? לאיזה ברור הגעתי עם עצמי בתפילה? כשהייתי בנקודת האמת שלי והייתי מפוקח. מפוקח מול מה? מול מה שאני רואה שהוא נשגב ממני, מול האמת, מול הקדושה, מול האלוקות. אבל מה קורה אדם שאין לו אלוקים? מתי הוא נמצא מול נקודת האמת שלו? הוא כל הזמן בתור ובואו של חלום. הוא כל הזמן נמצא חולם, הוא כל הזמן מחבר רפחים, ובשבילו זה נראה על הכיפק. הוא לא לרגע עוצר לעשות חשבון נפש עם עצמו. לכן מה אתה אומר לו כשאתה רואה? בוא נאחי, איך זה מתנהג? זה אין לו אלוקים בכלל. מה הכוונה אין לו אלוקים? הוא לא מעמיד את עצמו מול המטרה, מול כוונת הלב האמיתית של כל המציאות שבה אני נמצא. אז הוא כל הזמן חי בחלום. אז אין לו בעיות לעשות גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. ואצלו זה לא כל כך חמור לקלוט עד כמה הוא מחבר פה הפכים. חבר, הדבר, המעשים שאתה עושה לא יעשו. אתם מכירים את המשפט הזה? למה הוא עושה את זה? כי הוא לא לוקח זמן ביום. מה עושה היהודי? למה תקנו לו 3 תפילות ביום? כדי שתם לשגע אותו ולעייף אותו? לא, רגע שאל תשכח מה כוונת הלב האמיתית בירידתך פה למטה לעולם. רגע חשבון נפש מול הבורא. רגע לעמוד מול האני האמיתי שלך, מול הניצוץ האלוקי הזה, שכרגע נמצא בגלות, הוא ישן. אבל פתאום בתורה הוא רואה את המסע, הוא רואה בתפילות, הוא רואה את החיבור, יש פה איזה מסע שבעצם גורם לך להקיץ בתוך החלום. אבל רגע, אתה עוזב את התפילה, מה קורה? אתה נשאב חזרה לדבר שהוא הפוך מכוונת הלב האמיתית. ואחר כוונת הלב, הן הן הדברים, כי זו הגלות, זו השינה. אבל רגע, יש לזה מטרה למה זה ככה, אבל בעצם למה זה ככה? כדי שאנחנו נעשה פה עבודה. אנחנו פה נדרשים פה לעשות עבודה, ותכף אני אפרק את זה אחרי שנדבר קצת אור, רוח, קבלה, חסידות, נרד ל... לפרטים בעצם מה נדרש, אני אומר את זה כרגע בזה, אבל אני אוריד את זה לפרטים של עבודה מעשית. אוקיי? עד כמה שאפשר. ואחר כוונת הלב, הן הן הדברים, אבל לב ההמון הנוטים, אחר ביצעם, להטריף לחם חוקם, כפשוטו. לבבם לא כנדמה, וליבם לא נכון, על פי הכוונה הראויה. כי מה האהבה הזאת? אהבה למה? הם רודפים אחרי אהבה, להטריף לחם חוקם. אני נותן יותר משמעות לגשמיות, רק כל ישעם וכל חפצם למלות די מחסורם אשר יחסר להם בצורכי גופם, ועושים מצרכי הגוף עיקר. וזהו ממש היפוך ההתעוררות שבתפילה, להיות נקבע בליבו אהבה להשם לבדה בלי תערובת זר חס ושלום. מה הוא קבע עם עצמו בתפילה? שאני צריך להיות יותר איכותי, יותר נשגב, יותר בעל ערכים, יותר כוונות, לנסות לתקן פה שמה. מצאתי לעצמי ערכים מאוד חשובים, אבל מה קורה שאני יורד לעולם? בגלל החוסר הזה, שאני נותן לו כל כך מציאות, וזה הדבר שפה אני צריך להתחזק, לא לתת לחוסר הזה כל כך מציאות, אלא להישאר עם כוונת הלב. והחוסר הזה במילא, הקדוש ברוך הוא יעבור את החוסך הזה, סליחה, את החוסר הזה למלא, את החושך הזה לאור. כשהוא יראה שכוונת לבבך מנסה להתעסק עוד עדיין עם כוונת הלב. לכן מה קבעו בהלכה? אחרי שמתפלל להתעסק בלימוד. כדי להשאיר את עצמו בתבניות חשיבה אלוקיות, שלא יגיע לחבר הפכים. לצאת מהחלום הזה. אבל מי שמסתכל בחוץ, יאללה, הדתיים האלה, מה הם עושים? לא סגורים על עצמם, כל היום לומדים, תגיד לי, לא, צא לעבוד. אבל המקום הזה של חלוקה, בגלל שהזמנים כל כך קשים, והפרנסה כל כך קשה, אנחנו מנסים נוטים אחר ביצעם להטריף לחם חוקם כפשוטו. לא נכון על פי הכוונה הראויה, אלא כל ישעם איפה אדם רואה את הישועה שלו, בגשמיות שהוא ממלא. לכן כדי למלא את המחסור בגשמיות, הוא יכול ליצור מצבים שהם הופכים לגמרי. במקום הזה, בוא ניקח דוגמה מאוד קשה, במקום הזה של אותה אישה, שלוקחת, את האהוב של ביתה, מה הצורך שלה? צורך עמוק באהבה, בתשומת לב. יכול להיות שזה גם כן אהבת בשרים. זה לא יכול להיות, אני ראיתי את המקרה. זה גם. זה צורך, זה חוסר. ששם נוטה צורכי, זה מה שהוא אומר, צורכי הגוף. ורבותיי, זה מלחמה לא פשוטה, זה מלחמה לא פשוטה. לכן פה אני יורד פתאום, אני נותן הערת סוגריים, תעודד, תתמוך, אל תבקר, תנסה לפרגן, תיתן לבן אדם שמחה, תאיר את החיים שלו, למה? כי במילא הוא מתמודד עם מצבים לא קשים, מה זה המצבים הקשים האלה? כתוב בזוהר שהגוף תובע את שלו, הנפש הבהמי תובעת את שלה מדי יום ביומו. ג'דאיז, לוחמי האור, מה שלומכם? Warriors, we are the warriors, wake up. The warriors, הלוחמים, ג'די, לוחם האור הקטן, may the force will be with you. מי ייתן והכוח יהיה איתך להטות אחרי כוונת הלב האמיתית, ולא אחרי השחור, הריק, הכז. מצטער שאני קופץ לכם קצת מאנגלית לעברית. מצטער. מה לעשות, אולי אני בשידור, לא יודע אם מקשיב, זה לא בשביל הפסון, אבל כי ככה יוצא. ככה יוצא. כי יש צורך אדיר של הגוף למלות את רצונו. תאוות גשמיות כאלה ואחרות למלות את החוסר. נו, יוצא מהתפילה, ובתפילה הוא אמר לדוגמה, בסדר? דורשים כרגע דוגמה, היא שואלת, בוא נברר את השאלה. הולך לעבודה? נו, ובעבודה, הוא הוא מסתכל על פריט ישן שהוא שם, שם במדף. הוא אומר, יאללה, הפריט הישן הזה כבר יושב יותר מדי זמן. הוא רק, הוא זוכר עם עצמו, כשהוא קיבל את הפריט הישן הזה, יש לו איזה תקלה קטנה לפריט הזה. אבל כשהוא הולך למחור את הפריט, הוא לא הולך לציין את התקלה הזו. יורד לפרטי פרטים. פרטי פרטים. יותר פשוטה מזה? אז לא, אני, אולי השאלה של... לא, השאלה, אנשים יוצאים לעבודה ועושים את העבודה שלהם, זה בסדר גמור. בהפכים, ברגע שבכוונת הלב, שאתה נמצא בתפילה, במקום אלוקי, במקום אמיתי, אתה בשום פנים לא, רק אז איך אתה שומר להישמר יותר קרוב לזה, ולא לעשות חיבורים שהם ההפך מהסכמת לבבך. מה זה הסכמת לבבך? ההסכמים השקטים, כשאת בתפילה, גבירתי, כן, יצא לך לעשות פעם תפילה, נכון? אני שואל, איזה שאלה? אני אשאל אותך, אני אלך לאט לאט. בתפילה שלך, במקום האמיתי שלך, יכול להיות ביער, יכול להיות בזה, לא דווקא מספר, אלא מקום האמיתי שלך שמדברת מול המקום האמיתי שלך. אחרי השיחה הזאת, יש לך הסכמים שקטים שאת עושה עם עצמך? כלומר, אני אשתדל מאוד לא לעשות את זה, או אני צריכה תשומת לב יותר במקום הזה. יפה. מה קורה שנשאבים אל תוך חיי העולם שאין בהם פסול חלילה בתור התחלה? חייבים לצאת לעבוד? חייבים לפרנס? אם אין לכם אין תורה. רק מה קורה שמה שיש פה שאיבה נמשך שמשקיח אותך? אז טוב, אני מדברת איתי טוב, אז אני, עכשיו את כבר עלית לי עוד לפני שרציתי לברר, אני לי כבר על המצב המתוקן. מה שמך? מה שמך? יפעת אומרת לנו את זה. יפעת מנסה להגיד לנו את זה, המקום המתוקן שצריך לעשות, שברגע שאתה יוצר אל החומר, אתה צריך לדאוג שימשך כוונת הלב האמיתית והסכמות השקטות שעשית איתך אל תוך חיי היום-יום. אין בעיה בחיי היום-יום. לנסות להשתדל, בדיוק, זה עבודה. בדיוק. הנקודה היא שזה לא תמיד עובד, מדוע? כי החלום, הגלות הזאת היא כל כך חזקה, זה מה שבא תורת החסידות לנחם אותנו בעצם. תכף. אנחנו ננסה לראות בעצם איך היא מנחמת אותנו. את זה נבר כנראה בחלק, לא, אני אגיד את זה בקצרה בעצם. יש פה ביאור עמוק לזה. והנה גם אחרי הדברים והאמת האלה, לא ייפול לב האדם עליו. לומר, כי ההתעוררות שבתפילה והתבוננותו הם דמיונות שווא, שהרי הוא כמו חלום, כוח המדמה, כי מה אני הייתי בתפילה, גם על זה אתה יכול להגיד דמיונות, אלא אני חשבתי לעצמי, אני יכול להתחבר עם אלוקות, אני יכול להכניס את האור אל תוך העולם. מה אתה יכול להגיד? כי בגלל שאתה נשאב אל תוך העולם, ואולי אתה שוכח מכוונת הלב האמיתית והאור שבתפילה, אז אתה תיכנס לייאוש. כי אני בעצם שוב פעם נופל למקום, לחיבור הפכים. מה אומר לך, אדמור הזקן? אל ייפול לבבך, אל ייאוש. כי הנה מאחר שרואה בנפשו, מה הוא רואה בנפשו? הנה אחר התפילה שחולפת ועוברת אהבה להשם, הוא מתהפך לאהוב את גופו דווקא. אז מה זה מובן? שאולי גם בתפילה בעצם לא ביטלתי את הגוף באמת, הייתי בדמיונות שווא. כאילו אני משקר לעצמי. אתם איתי? אנחנו נכנסים פה לעבודה, אנחנו נכנסים פה לדקויות, איך לא התייאש האדם? כי אם אתה אומר לי מצד אחד שאנחנו בגלות, ואנחנו בדמיונות, ואנחנו שוחרים את כוונת הלב, וכרי יפעת חידדה שאנחנו צריכים לקחת בעצם מהתפילה אל תוך המציאות היומיומית הגשמית כדי שלא נחבר הפכים שלא יכולים להתחבר במקום אחד. כי אם אמרת מצד אחד בתפילה אני לא אשקר ואז אתה בא למכור איזה משהו ואתה עושה איזה קומבינה וזה, אתה לא שם לב עד כמה זה הפוך. אתה מדמה באין שכלך ששום דבר לא קרה אבל זה הפוך, זה מנגד את האמת ואין באמצע. אז מה הוא אומר אדמור הזקן? אל ייפול לבבך, שאולי בתפילה היית כל כולך עם מקום רוחני ואמיתי, הנה מה קורה? אני עוזב את התפילה, נופל אל הגוף דווקא, אז מה אני אחשוב? אולי גם בתפילה לא ביטל אהבת גופו מכל וכל. וההתעוררות שבתפילה היא הייתה רק להשם לבדה, אינה אמיתית, רק דמיון החולם שמחבר בית הפכים ורק נדמה לי שאני אוהב את השם. ואף על פי כן אוהב את גופו.
הגם כי לא צדגו יחדיו, לפי שזה נלקח מכוח המדמה, אשר יכול לדמות דמיונות שווא. אך באמת הנה בחינת חלום זה, שורשו למעלה ויסודתו בהרי קודש עליון. מה הכוונה? אתה יכול ליפול בייאוש, אתה אומר, וואי, בטח כל התפילה שלי הייתה כלום, זה שום דבר. איך זה יכול להיות אם אני ככה פתאום נופל למקום כזה נמוך אולי? אני עושה בדיוק ההפך מההסכמים שלי, אז רגע, מה היה לי איתי בתפילה? אולי אני גם בדמיונות. ועכשיו, שימו לב לאיזה טענה אני פה חושף. הערת סוגריים. הרבה פעמים יגידו לכם אנשים מהצד, אתה מתחזק וזה, אחי, מה אתה משחק אותה? אנחנו יודעים מי נמצא שם באמת. אתה לא מתפלל להשם, אבל אחרי זה אנחנו רואים אותך מה אתה עושה. נכון שזה שובר? אז רגע, אז אתה אומר לעצמך, רגע, אז איפה כל התפילה שלי? אל ייפול לבבנו. כי ברוך השם, דבר ראשון, לפחות יש את הנקודה הזאת של להקיץ בתוך הגלות, בתוך החלום, אותם נקודות שאני מדבר מול האמת, מול הנקודה האלוקית, ואני עושה זה חשבון נפש. גם אם זה דמיונות שווא, מה יקרה לאט לאט לדמיון הזה? לאט לאט אתה תתרגל בחשבון נפש, ולאט לאט כל הזמן תשאב עוד כוחות ועוד כוחות, והבא להיטהר כתוב בתלמוד מסייעין לו. יסייעו לך, אל תיפול לבבך. זה שעכשיו זה לא מסתדר, בסדר, אתה בתהליך. אתה בתהליך. אל תרפה, אל תוותר על מה שיש לך, אל תסכים אפילו לרגע ליצר לוותר על מה שהשגת. קשה להתקדם בסדר, אבל מה שיש, רגע, אבל אני מתפלל ומרגיש שאני בעצם סתם איזה בלוף, זה כלים ריקים, כלים ריקים אומר הנביא, אל תמעיתי. הוא אומר למה, איזה כלים יש בביתך? הוא אומר לכלים, אבל הם כלים ריקים, ספית כל הכלים, אל תמעיתי. כלומר, מה זה? אתה עובד מול השם, אתה עומד, אתה מתחזק, אבל אתה רואה שזה ריק, אין בזה ממשות. כי אתה חוזר אל תוך העולם, והעולם שואב אותך, אז אתה אומר, רגע, בואי נה, איפה אני נמצא? אל תתייאש, תתעקש, תנצח את המלחמות הפנימיות, מבית ומבחוץ. זה לא שווה כלום? טעות. כי אומר אדמור הזקן שהחלום הזה שורשו למעלה ויסודותו בערי קודש. כי מה קורה בחלום? מה קורה בחלום? החלום כתוב בקבלה שזה בחינת העיגולים. מה זה שמה בעיגולים? בחלום הנשמה עולה לשורשה. ושמה בשורש מה אתה רואה? את ההפכים מתחברים, נכון? אבל שמה הם הכל אחד, הכל באחדות. כמה בבחינת אור אין סוף? כל המציאות, האור והחושך, במקום האמיתי שלהם, הם אחד. לית שמאלה בהי עתיקה. אין קו השמאל. אף על פי שחטא, ישראל הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא חטא, במקום הגבוה שלו הוא ישראל. כלומר, שמה, ארור המן, ברוך מרדכי. צריך לשתות עד דלא ידע, עד שיגיע לדרגה הגבוהה שלא יבחין בין ארור לברוך. ישנה נקודה למעלה באור אין סוף, שהאור והחושך אחד, עשיו ויעקב אחד. ועם זאת, מה הבחירה של הבורא? ואת יעקב, אהבתי. יש בחירה מצד האור אין סוף, שהיא לא מותנית בכלום. אבל ישנה דרגה באור, ישנה דרגה אור, שהחושך והאור, המר והמתוק זה אחד. מתי אני חווה את זה? כשאני באחדות המלאה של הבורא. שם כל הפרטים בהתכללות. אז שם אני יכול לראות גם אונייה, גם מעופפת, גם חיבורים כזה, אבל למעלה באחד מה זה? הכל זה אור אלוקי. מה קורה בשינה? הנשמה עולה למעלה ושואבת כוחות מהאחדות. למה? כדי לרדת למטה ולקבל את הכוחות, לעשות את הבירור הזה בין מה כן ומה לא. מה בסדר ומה לא בסדר. מה פייר ולא מה לא פייר. אבל את זה היא יכולה לעשות רק אם היא מתעלה לשורשה ומקבלת את ההבנה שבאחדות שמה הכל זה מה? אור אלוקי. אם הכוח הזה יורדת למטה, ואם אין השכל, היא עושה את הבירור. זה כן, זה לא. אבל עם זאת, הבירור שלה נעשה מתוך ידיעה עמוקה שהכל זה אלוקות. ואני, המשימה שלי בעצם, זה להחזיר, למלא את החלל, למלא את החוסר, להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק, את השקר לאמת. אבל למה החלום הזה הוא הכרחי? כי בשינה השורש שלנו מסתלק ועולה ומקבל מאור אינסוף. שמה הכל אחד. אז מה קורה לדוגמה שאתה תרד למטה, נוריד את זה לבירור מסוים, ואתה בין אדם לחברו, ויש איזשהו טקל, אתה מבין שכרגע הבן אדם שממולך אולי חוטא ועושה דבר שלא יעשה, אבל ההתמודדות שלך והתיקון והבירור מול המקום הזה נעשה מתוך הפנמה שבאור אתם אחד. שפשוט זה שממולך כרגע צריך הכוונה, בירור, ואם הוא לא מקבל את זה בדרך היפה, הוא יצטרך להיות בבית משפט. אתם איתי? בעצם מה הייתה הנקודה של השינה? זה קשה מאוד. מה הייתה הנקודה של השינה? למה בכל זאת אמרנו קודם כל, אל תתייאש, אם אתה פתאום יוצא מהתפילה ואתה רואה את עצמך. אם אתה יוצא פתאום מהתפילה ואתה רואה את עצמך, פתאום נשאב לענייני העולם הזה, אז אתה שואל את עצמך, רגע, מה עשיתי בתפילה? אולי זה סתם דמיונות שווא. אומר לך, אדמו"ר הזקן, זה לא דמיונות שווא. אחד, אתה עומד מול הבורא, עושה בירור, מבין שבעצם, רגע, אני חולם, אני מחבר פה הפכים, ואם אני לא אעשה את הרגע הזאת, המתנה של תפילה, לעמוד מול נקודת האמת, אז אני בכלל, כל החיים יחיה בחלום. זה אחד. שתיים, אז למה אם ככה החלום הזה הוא הכרחי? כי מה אמרנו בחלום קורה? שורש הנשמה, כתוב בתלמוד, אחד מ-60, עולה למעלה, ומקבל מבחינת אור העיגולים. מה זה העיגול? אין למעלה, אין למטה, אין ימינה, אין שמאלה, הכל בשווה. כלומר, עשיו, יעקב, חושך ואור שווים. הכל זה אלוקות. מה הוא עושה כשהוא מקבל מהאור הזה? הוא יורד אל תוך העולם הזה, ומה נדרש ממנו כן לעשות בעולם הזה? כי 6 שנים תזרע שדך, מה כוונת הלב? לעשות את הבירור, לעזוב את התאוות והאהבות הזרות לגוף, ולהיות יותר עם כוונת הלב, לגלות את אור האמת, כאן למטה. לכן ניתנה תורה, שהיא בעצם הוראה, לעזור לך לעשות את זה. אבל החלום הזה, הוא הכרחי באיזשהו מקום. באה תורת החסידות ומנחמת אותנו. זה כאילו, קודם כל, מה עשיתי לכם? דאגתי לתרוח, להגיד לכם, שתשמע, יש חלום, יש מציאות. החלום הוא לא הכרחי, הוא לא, החלום מחבר הפכים, תתעורר. אז מה נקודת ההתעוררות שלנו? בתפילה. אז אם כך, למה אבל החלום הזה? מה ההיגיון בחלום הזה? נכון, כי יש חיבור לשורש. ברוכה הבאה לחסידות גם וגם. צריך לדעת כל דבר פשוט למה לשייך. מצד אחד בחלום יש הפכים, נכון לגמרי. וקורים שם דברים לא הגיוניים, ועל ידי שמעורר את השכל, עושה בירור. אבל מה עוזר לו לעשות את הבירור הזה בצורה נכונה והבנה מעמיקה, ומתוך כבוד הדדי? שכשבחלום אנחנו בגלות, מה אנחנו מקבלים? מבחינת השורש. מה קורה בשורש? שמה מה? גם האויב שלך וגם אתה, גם מי שאתה לא מסתדר איתו כרגע בחיים, שמה אתם אחד. אז כרגע פה למטה, אתה חייב לעשות את הבירור הזה. אבל על ידי זה שאתה מקבל בשורש, בחלום, מבחינת האחדות, כאן הבירור שלך נעשה באופן וגישה אחרת. מה האופן והגישה אחרת? תשמע, אחרי הכל יש לי פה בן אדם, הוא יצור אלוקי. אם אני רוצה לעשות בירור איתו, אני לא יכול לרצוח אותו, אני לא יכול לשדוד אותו, אני לא יכול לגנוב אותו, אני צריך לעשות איתו בירור מתוך מה? פעם היו ניגשים, היה בית דין תורני, ניגשים אל הרב. הרב רואה, התורה מעמידה אותנו בדיוק על איך צריך לעשות הדבר, וככה צריך לעשות. אבל היום, עם חלוף הזמן, הכבוד, הכסף שולט, והאמת נדחקה הצידה, אז קשה לעשות הבירור הזה. באופן כזה. יפה. יפה מאוד. האמא והבת לדוגמה, שאלו אותי פה שאלה איך אני יכול להביא לביטוי את שני הדברים האלה שאמרנו. אחד, אני צריך לעשות ברור שבעצם להתעורר בתוך החלום, כי יש פה חיבורים לא מתאפשרים, ועם זאת להבין איך בעצם העלייה שלי בשינה בעצם נותנת לי את הכוח לעשות את הבירור הזה באופן נכון, כלומר לנוק מהשורש שנקרא אחד. אז כך, במקרה הזה היו צריכים להיות יועצים, שכשיש תאוות הבשרים, מי רוצה יועץ? אתה תן לרוץ קדימה, עזוב אותי בשקט. תן לי למלות את החלל החוסר הזה, זה קשה. היה צריך לדאוג לשליחים שיעוררו את אין שכלה של האם, להתבונן בכאב של הילדה, להזדהות איתה אמפתיה רגשית, כשהכוח לזה זה ההבנה ששם למעלה, אם ובת, אנחנו באמת אחד, את לא באמת רוצה לפגוע בה, זה לא הנקודה האמיתית. אבל את זה צריך לעורר את השכל, זה ההשתלבות של השניים. את זה צריך לעורר את השכל, את ההתבוננות, את אין השכל, את ההתבוננות ואת הבירור. במילים אחרות, כשאני כועס, כשאני רוגז על מישהו, אני צריך לזכור, שאני יכול להאשים אותו ולכעוס ולרגוז, ומה אמרו ביהדות, שלכעס ורוגז, הגאווה זה כמו עבודת אלילים. למה עבודת אלילים? כי אתה חושב כאילו הוא פוגע בך, הוא אמר לך. אבל מה הסתכלות אומרת? ככה כתוב בתלמוד, שאין אדם נוקף אפילו אצבע, אלא אם ככה הוחלט מלמעלה. וברגע שנאמר שמו של האדם, אין זה משנה מי השליח. אז בעצם יש לך כעס ורוגז על האדם, תעשה פה, ואתה כועס עליו. הוא שליח מלמעלה, הוא רק שליח. ההפנמה של התובנה הזאת היא, את תשכח את הכעס מהאדם עצמו, ותבין שבעצם יש לי עבודה פה מול מי? מול הבורא. הבורא מנסה למסור לי מסר, וזה שמעביר לי את זה הוא רק שליח. ועל ידי זה שאתה כועס ורוטן עליו כל כך, אתה עובד אלילים. כי אתה חושב שזה הוא כאילו עושה לך, אתה נותן לו את הכוח, ואתה מוציא את הכוח מהאחדות של האחד, מהבורא. תובנה זו את תשכך את הקריזות ואת העצבים ואת המחסומים שאנחנו חוסמים את עצמנו מלאהוב או לפחד שוב פעם לאהוב מישהו אחר. כי שם למעלה אתה באמת אחד, וכרגע הקדוש ברוך הוא משתמש בך בתור שליח. ובזה יובן מעלת ומדרגת יעקב ויוסף על ידי החלומות. בזמן הגלות הנהגת ישראל הוא בבחינת יוסף, שהוא בחינת חלום. מעולם העיגולים, ולכן נקרא בן פורט, פורט אותיות, פותר ותופר, שמחבר הפכים תופר אותם, ולכן היה נקרא פותר חלומות, תופר אותם, מחברם אותם אחד, לא, פה מה שרוצה להגיד לך החלום, זה שאתה רואה שבע פרות, שבע זה, זה לא מה שכל החרטומים אמרו לך, אתה מוליד שבע בנות, הורג קובר שבע בנות, אלא פה הקדוש ברוך הוא ממהר לעשות את חלומו, יש לך שנות סובע, ויש לך שנות סובע ושנות רעב, לכן אתה צריך להכין את עצמך בהתאם. אותו דבר אנחנו בבחינת יוסף, כשאנחנו פה בחלום רואים פתאום נסים לתפור הפכים, רגע, תתבונן בעין מפוקחת, תעורר את השכל לראות באמת את הביאור של מה שאתה רואה. אי לכך, מה העבודה היא בפרטים? איך זה יורד? מה על האדם נדרש לעשות? אחד, התבוננות. התבוננות על מה? להוציא רגע, להיות המדיטטור, רגע להוציא את עצמי ולראות את עצמי בחלוף לו יום. זה נקרא קריאת שמע על המיטה. שאדם יושב בקריאת שמע על המיטה, ולא לפני שהוא מתרסק. וכמובן שהוא מנסה לפתור ולחבר דברים, הפכים שלא הסתדרו, ניגודים קשים. הוא מתבונן. אחד, מתבוננות. השלב הבא, תהליך של בירור. לבורא, רגע, מה באמת קורה שם? עד כמה הדבר הוא מציאותי, לא מציאותי? אני רואה רק את המקום שלי, אני רואה גם את המקום של האחר. 3, להסתכל במחשבה, לפני המעשה, אחרי שעשיתי בירור, איך להתנהל בצורה חדשה עם המקום הזה. קודם כל, איך זה צריך לראות כשאני באמת מתבונן. אז כרגע לא, אף אחד לא רואה אותי. אני רואה את X ואת Y, אני כאילו מעמיד אותי בתור Y, את החבר בתור X, ואני כרגע לא, אף אחד לא שומע אותי. איך אני אמור להתנהל במחשבה בצורה מתוקנת? במקביל, לאשר את המקום הלא מתוקן, לעמוד על נקודת האמת. תאשר שאני כרגע אולי לא במקום מתוקן. כי אם אתה לא מקבל את זה, אתה לא יכול לעשות תיקון אמיתי. זה לא אמיתי, אתה לא רואה גם וגם. זה הזדהות במקום הזה צריכה להיות גם שכלית וגם רגשית. 5, החלטה שקטה. החלטה שקטה להשתנות. לקחת עליי החלטה קטנה. צעד אחד קטן, לא הרבה. צעד אחד קטן לקראת המקום המתוקן. לא לנסות לעלות על פלסטינים, לא לכבוש את ההימלאיה כרגע. בכלל לא. בכלל לא, בכלל לא. שם המטרה, אני רוצה צעד אחד קטן שיעזור לי לצאת, להתעורר. כדי שאני לא אעשה פה חיבורים כאלה שהם לא בסדר. דוגמה, אתה מספר לי אשתך כמה אתה אוהב אותה, אבל אתה בכלל לא שמה. סתם נקודה. סתם נקודה. לא שייך לדור הזה. סתם נקודה. אני אוהב את אשתי, אבל אני צריך לצוק עליה ולרטון עדה ולהשפיל אותה ולקלל אותה. כשלא מסתדר לי. הפכים. שש. תפילה לבורא עולם שיעזור לי לעשות את הצעד הקטן. שבוע טוב ומבורך, The Awakening, שנזכה להתעורר. קודם כל להשתמש במוח הזה, לברר להתבונן, וקודם כל לראות את המקום. זה בסדר. אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, רק הוא ואני. תודה רבה לכם, כל טוב.